ואני חושב שלהרבה אנשים יש תפיסה שלילית שאני לא מספיק טוב, אני לא מספיק זה, והם לא מבינים את הייחוד שלהם. כי כל בן אדם יש לו ייחוד ויש לו כישרון.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות ובאיכות חיים. המטרה של התוכנית היא בכל פרק לארח מומחים, אנשים עם ניסיון בכל מיני תחומים מעניינים, שיעזרו לנו לפתוח את החשיבה בנוגע לבריאות, איכות חיים, ובעצם לעזור לכם לקבל החלטות טובות יותר בנוגע לחיים שלכם. האורח של היום הוא חבר טוב מתחילת המסע שלי כמאמן, היה תקופה שבה עבדנו ביחד במקום שנקרא בית של כושר בצפון תל אביב. הוא הגיע מתחום של קיקבוקס וקראטה, הוא רוקד בצ'אטה ככה בשביל הכיף שלו, הוא מנהל רשת של מועדונים של נינג'ה, ופשוט כל פעם שאני מתעדכן אני מגלה על עוד דברים חדשים שהוא עושה. אז כיף מאוד לארח כאן את יסגב. מה שלומך?
תודה רבה, כיף להתארח.
איזה כיף חבריקו.
לגמרי.
הרבה זמן לא התראינו.
המון, מזל שיש פייסבוק.
לגמרי, מזל שיש פייסבוק, מזל שיש פודקאסט, גם לבוא ככה לשבת ולהתעדכן ככה פורמלית.
אני גם עוקב אחריך, אתה עושה עבודה יפהפיה.
איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה, תודה רבה. ואתה באמת בשנים האחרונות מאז עולם הנינג'ה שהתפתח, זה כאילו, נכון, הלכת ופתחת עוד כזה מרשת לרשת, וכזה ממש התרחבת בעקבות התחום הזה.
לגמרי, כן, אז כפי שכבר אמרת, אני יסגב, אני בן 43, הבעלים של נינג'ה פרו. יש לנו היום את הרשת הגדולה ביותר בארץ בתחום הנינג'ה, אנחנו מתמחים בילדים. בנוסף, אני יועץ עסקי, יש לי חברה שנקראת נינג'ה ויז'ן, שהיא חברה של ייעוץ עסקי משלב החלום עד לשלב החזון. וזה למעשה, אתה משתמש בביטוי יפה שנקרא מסע, חלק מהמסע שעברתי ואני מעביר אותו הלאה.
איזה כיף, איזה כיף, מדהים.
לגמרי.
אז אני אשמח רגע לפני שניכנס באמת לדעתי, אנחנו יכולים לגעת פה בכל כך הרבה נושאים, שאני גם אגיד שבוא נחבר טיפה את החברים ככה בבית, בערך שנה אחרי שאני התחלתי לאמן, זה התחלתי בהתחלה כמדריך בחדר כושר, אתה יודע, משמרות, ואז הגעתי להדריך בסטודיו, ואימונים אישיים, ולאט לאט יצאתי מהבית הזה שנקרא מכון כושר, ואז הגעתי באמת לאמן במקום שלך, בצפון תל אביב, היה לי חיבור מאוד טוב איתך כזה, ממש צ'יק צ'אק, אני אפילו זוכר שתוך שבוע וחצי כמה אימונים שהעברתי, פתאום באת אליי, אמרת לי, שומע דורן, אני טס לתאילנד, יש לנו חיבור טוב, אני סומך עליך, ונתת לי יד חופשית, ונתת לי לאמן, אני חושב שכמה שבועות אחרי זה אימנתי את בוני, את בוז'י הרצוג,
נכון, נכון,
בתקופה שהוא היה התמודד, או, קיצור חוויות כיפיות כאלה, ואני זוכר שכבר אז מאוד הערכתי את זה שמצד אחד אתה יודע, יש לך עסק ויש לך עובדים, יש לך קהל גדול של מתאמנים, אבל אתה מאוד חי את החיים שלך. אתה כאילו היית מספר על החופשות ועל הריקודים שאתה עושה, ואתה מאוד גם משקיע בזמן הפנוי שלך, וזה מאוד בא לידי ביטוי באנרגיה במקום. האנרגיה תמיד הייתה רגועה, תמיד הייתה כיפית, תמיד הייתה ביתית. אז אני אשמח כזה מתוך המקום הזה שאולי תספר לנו קצת על הרקע, התחלת בקראטה, איך זה התגלגל עצמך לעוד תחומים שונים של תנועה, ואיך זה בסוף הוביל באמת שהתחלת להדריך?
שאלה מעניינת מאוד. כן, באמת הזכרת לי חוויות מגניבות. אז למעשה הכל מתחיל במניע. למה אנחנו כאן בעצם, ולמה כל אנשי הכושר נמצאים? אז המניע הוא, אנחנו עושים משהו טוב בעולם. כי לעשות כסף אפשר לעשות בפורקס, אפשר לעשות בביטקוין, הרבה יותר כסף. אבל אנחנו לוקחים בן אדם מנקודה A ל-B. וזה אומר, שאתה מתעסק עם מישהו מבוגר, שיש לו מחלות, כאבים, שאין לו תחביבים, ואתה מצליח לשפר לו את האיכות חיים. ואני מחבר פה גוף ונפש. עכשיו, בילדים זה הרבה יותר בולט והרבה יותר חזק. אתה מקבל ילדים הרבה פעמים בעיות קשב וריכוז, ויסות חושי, השמנה, בעיות עצבים. ומה שקורה, אתה הופך אותם לנינג'ות, תרתי משמע. תרתי משמע. אז אני גדלתי אותו דבר, כילד קצת בעייתי, ונכנסתי לאמניות לחימה, שזה היווה עוגן בשבילי. שאם חברים שלי התחילו לעשן סיגריות בגיל צעיר, או לשתות אלכוהול, אני עד היום לא מעשן ולא שותה, וזה איזה עוגן ששמר אותי כל החיים. וכל הזמן פיתחתי אותו מאמניות לחימה, לכושר, לספינינג, לאירובי, לעיצוב, וככה קפצתי לאט לאט גם בבצ'אטה הגעתי, ראיתי עולם יפה, עולם לטיני, שאני חלק ממנו כבר מעל עשור, והפכתי להיות מדריך, והקמתי בית ספר למדריכים, בית ספר שהדרכנו בזמנו במועדון שנקרא הוואנה, שהוא הגדול ביותר, ושמרתי על, על הקו הזה שגורם לי אושר בחיים, שהוא למעשה תנועה. שמרתי עליו, ועד היום אני איתו. מדהים. כל הזמן אני מתפתח.
מדהים. אני חושב שזה כחלק מההרגלים שלנו בחיים, תנועה פשוט מחברת אותנו לרמות העמוקות יותר של מי שאנחנו, מביאות אותנו גם למקום הרגוע, השלב, אולי המסופק, שאנחנו פותחים את הלב לאחרים. ובגלל זה אני מאוד שואף באמת להטמיע ולחבר כל אדם לתנועה שמתאימה לו. אז מה לדעתך היו הדברים שככה לקחת בתוך עולם האומנויות לחימה כילד, שמבחינתך מין ערכים שאולי ינקת בגיל צעיר והמשיכו איתך באמת גם לחיים הבוגרים יותר?
אז למעשה יש כמה נקודות מפנה. לכל בן אדם יש נקודות שהוא זוכר, אפילו אם אתה תשאל אותו, הוא אומר, שניתי בן 5, פניתי לאימא והיא לא הביאה לי את הסוכריה, וזה משהו שנטמע. אז אחד מנקודות המפנה שהיו לי, זה אני זוכר שהייתי אולי בן 14, ניגשתי למאמן שלי, קראו לו דוב, אמרתי לו, תגיד, טוב, כולם מעשנים ושותים ויוצאים, ומה דעתך? הוא אמר לי, אנחנו ספורטאים, אנחנו אפילו באקמול לא נוגעים. כל זה, זה קשקוש. ובאמת אני זוכר את זה כעוגן, כי זה משהו שעד היום אני לא הולך לרופאים, ואני לא שותה ולא מעשן, ולמעשה זה משהו שנתן לי קו, שגם חברים, חלק ידרדרו לפשע, חלק עשו שטויות, תמיד היה לי איזה עוגן וערכים שהם בעיקר מקושרים לספורט. ובבית של כושר שעבדת, גם הערכים של המקום הם היו בית. ואני תמיד הייתי איש של אנשים. כשראיתי אותך בשנייה הראשונה, קלטתי שאתה בן אדם טוב. ועד היום אני מזהה אנשים, קודם ערכים, אחר כך מקצועיות. והערכים האלה הם התחילו מאמניות לחימה. לדעת לא לריף סתם, לדעת לכבד את היריב, לכבד את המקום, לכבד את המאמן. זה ערכים שהם בעיניי הדברים הכי חשובים, אפילו בזוגיות. אני ככה מודד בן אדם, על פי הערכים שלו.
יפה, יפה. כן. באמת לפני כמה פרקים דיברנו קצת עם עמרי כהן, שהוא מנטור לעסקים והצלחה, ודיברנו קצת על אמונות ומחשבות, ואתה יודע, כל הרצף של מה קורה לי בתודעה, ובסוף הופך למעשה, ובעצם בדרך שבה הוא רואה את הדברים, זה שהבסיס של הכל זה הערכים שלך. מתוך הערכים שלך ענבעו האמונות, המחשבות, הרגשות, והפעולות שאתה באמת עושה. בגלל זה אני חושב שיש כוח מאוד מאוד גדול לספורט ותנועה בגיל צעיר, שאנחנו עוברים את התהליך ההתפתחות שלנו, ועוברים חוויות, וקשה לי, ומאתגר, ואני מצליח להתגבר על זה, אני מצליח להוכיח לעצמי שאני מסוגל. אני מין מבין שאתגר, או אפילו לא להצליח בהתחלה, הוא מין חלק בלתי נפרד מלגלות מי אני. אז לאן זה התגלגל אצלך? מתי היה את החלק שבו באמת עברת יותר מהמקום של המתאמן והמתרגל, יותר למקום של המורה, ומתי זה התפתח למקום של לפתוח מקום? כאילו זה קרה לך כזה באופן טבעי, הרי יש שם היבטים של אחריות, יש שם היבטים של ביטחון, יש היבטים של אולי סיכון או קצת חשש בקטע של לפתוח מקום, או גם להרחיב אותו בהמשך לרשת. נשמח שתחבר את ההסתכלות הזו לתוך העולם שבא לך מאוד טבעי ומאוד אהבת תנועה, איך זה התחבר לעולם היותר כביכול עסקי, כביכול קריירה?
שאלה טובה, יש לי סיפור מעניין שקשור לזה. yeah. אני התחלתי לאמן בצהלה, בוא נאמר אחרי הצבא, ומהר מאוד לקחתי את זה ממש קדימה. הגעתי להיות מצב שאני מאמן את כל בחירי המשק ואת כל התותחים, והלוס שלי התמלא ל-10 שעות של אימונים אישיים ביום, ומבחינת התקדמות הייתה לי תקרת זכוכית. זהו, אני בן אדם אחד, מאמן 10-12 שעות ביום. ואני זוכר איזה יום הגעתי ואמרתי לכל הג'וקרים שאני מאמן, תשמע, אני תופר חליפה, יש לך משהו בשבילי? אני חייב להתפתח עוד, אני תקוע. זה משהו שהציק בי, הציק לי ממש. והאינסטינקטים
שלי... התייעצת, סליחה שאני קוטע, התייעצת עם החבר'ה שאימנת?
כן. קודם כל, ככל שאתה, אומרים שאתה הממוצע של חמשת האנשים הקרובים אליך, ככל שאתה בסביבה של אנשים חכמים ואנשים פורים, כל החשיבה שלך משתנה. כי הם מתייחסים לבעיות כדברים קטנים. והכל אצלהם הרבה... חשיבה שלהם בכמה רמות גבוהה יותר מהבן אדם הממוצע, שהוא אומר, וואלה, יש לי בעיה, יש לי חוף של... הם מתעסקים באלפי בעיות, בעסקים, בארגוני ענק, בממשלות, במיליון ואחד דברים. והתפיסה שלהם, אתה לומד מהם המון. אז זה שעה בעצם שאני מאמן אותו, אבל הוא מלמד אותי. ואני לאט לאט שואב את הידע מאחד, אחד, אחד, ומקבל המון המון ידע. עכשיו, כמאמנים, יש תקרה לכולם, גם אתה בתחום הזה. אז אתה עובד, הגעת למצב שאתה עובד 10 שעות ביום. אם אתה טס לחול, אין לך אימונים, אתה תקוע. אתה חוזר מחול, חזרת באוגוסט, חצי עזבו כי הם עצלנים ואין להם כוח להמשיך. אז אני קורא לזה כלוף של זהב. מכיוון נוסף, ההתפתחות שלך היא מוגבלת. יש דבר שנקרא עיקרון התמורה הפוחתת. אם לקחתי מתאמן עכשיו שמעולם לא יתאמן, נתתי לו בלחיצת חזה 10 קילו. תוך 3 חודשים אני אביא אותו ל-20 קילו. זה עלייה של 100%. אם לקחתי בן אדם שהוא כבר מרים את 100 קילו, גם אם שמתי לו את האימון הכי טוב, את המאמנים הכי טובים, הוא יגיע ל-110. זה עלייה של 10%. אז כמאמן, היכולות שלך מוגבלות והשעות שלך מוגבלות. בשלב מסוים, אני אמשיך את הסיפור, פניתי אליהם, אחד היה לו קרן השקעות גדולה מאוד, ואחד יעלומן בין הגדולים במשק, באותו זמן כולם הציעו לי לעבוד בארצות הברית, אני לא יודע למה, ופה הייתה לי דילמה, כי הציעו לי משכורות טובות בדולרים, עם עבודה בארצות הברית, והייתה לי את הנשמה שלי שהיא בספורט, ואת החברים שלי בארץ, ואת התחביבים שלי, ובחרתי עם הנשמה, אמרתי, הכסף אני אעשה, אני אגיע לכסף. ונשארתי בארץ, אבל מה? כבר אז התחלתי לעשות פעולות, לפתוח דוג'ו לאמניות לחימה, סטודיו לטי-אר-אקס, מתחם של כושר, ואז רק למדתי את כל העולם הזה, שהוא פתאום צמיחה של 100%. כי אז אתה לא רק מאמן, אז אתה פתאום עוסק מורשה, משלם מיסים, צריך תוכנית פיננסית, תוכנית שיווק, מדיה, נפתחים לך המון המון ערוצים, שברמה המנטלית זה מהמם. יש לך צמה, ואתה רק לומד ולומד ולומד ולומד. אז נפתח לי עוד 100% שהייתי צריך ללמוד, שאני מאוד נהנה ממנו עד היום.
וואו, כן, אני מאוד מתחבר, קודם כל אני מאוד מתחבר לעניין הזה של ללמוד מהחבר'ה שאתה מלווה, זה משהו שאני גם מודה עליו המון וזכיתי, אני חושב שגם בתוך התהליך נגיד ההתפתחות שלי, שהתחלתי את התחום הזה ממאמן יותר חדר כושר, עשיתי את זה גם כדי לשנות ויזואלית את הגוף שלי, אחרי כמה זמן הבנתי שזה לא, זה הרבה יותר עמוק מזה, ואז גם לאט לאט עם השנים, כשהגעתי לרבדים, דיברנו קצת לפני שהתחלנו לצלם פה על זה ש... הקורונה קצת תרמה להרבה מהבעיות הנפשיות וחוסר איזון שיש אצל אנשים, וזה גם מה שהכניס אותי לתוך התחום הזה. אז אני חושב שעם השנים, ככל שהבנתי שמה שמעניין אותי זה יותר זום אאוט, זה לא רק כושר וספורט והשריר והרקמות, אלא הנפש, הרגש, מה עומד מאחורי זה, למה אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים, אז לאט לאט כחוק המשיכה משכתי אליי אנשים דומים, ובאמת שהיום האנשים שאני מלווה זה... זה פשוט שיח כל כך פורה, ששני הצדדים מרוויחים כל כך הרבה, ואני מאוד במקום הזה של להתייעץ ולשאול, ואני חושב שזה באמת מדהים, ולהכיר את זה שהסביבה שלך היא מאוד עוצמתית, אז לשים לב באמת במי אתה מקיף את עצמך, ועד כמה אני באמת פתוח וסופג את הרעיונות שאני שומע סביבי. ומשהו שמאוד חוזר לך וששמתי לב לאורך השנים, שאנחנו כזה, בין אם זה בקשר יותר קרוב או פחות, יש לך באמת אופי מאוד יזמי, כל הזמן את הרצון הזה של להתפתח, של לצמוח, שאגב אני חושב שזה משהו מאוד טבעי של בני אדם, אלא אם כן הפחד עוצר בעדנו, אלא אם כן אנחנו נותנים לתשוקה הזאת, מסרסים אותה ולא נותנים לה ביטוי. מעניין אותי מאיפה הגיע האופי היזמי הזה, האם גדלת עם הורים שהם כזה עצמאים ואתה יודע כזה all in והולכים על פי הלב והחלומות ובסדר, אז פה... פה נצליח, פה זה, נלמד מזה, נמשיך, משהו שפיתחת תוך כדי תנועה?
אז זו שאלה מעניינת. האמת שגדלתי בצורה שונה, הפוכה. גדלתי במשפחה ארוסה, לא הרבה יודעים את זה, כי אני אף פעם לא מדבר על זה. אבל למדתי להסתדר לבד, בוא נקרא לזה חתול רחוב. גדלתי פנימיות בעיקר, ולמדתי להעז, לנסות, וגם אם אתה נופל, לא קרה כלום. עכשיו, הרבה דברים, אתה רואה גם שאתה מאמן ילדים, אינסטינקטים. יכול לקחת שני ילדים בני ארבע, ולצות איתם קרב, ואתה גדול 90 קילו של שריר, אחד בורח, והשני רץ לכיוון שלך. אתה אומר, אבל בני ארבע. איך הם כבר באינסטינקטים? ככה. אז הרבה, חלק זה מולד וחלק זה נרחש. עכשיו, כמו שאני עובד עם הגוף, לקחתי החלטה בגיל צעיר, לא לתת לגוף לנוח אף פעם, ולא לתת למוח אף פעם. אז כל שנה אני לוקח 3-4 קורסים, השנים האחרונות זה אחד, ובעיקר בתקשורת, אז למדתי NLP, ולמדתי קואוצ'ינג, ולמדתי 3 קורסים של שפת גוף, ואז כל הזמן המוח שלי גם מתפתח, ואני בסביבה של אנשים, ש...
גם מתפתחים.
כן, מתפתחים, וכל אפרופו לאמן, אתה כל היום מאמן אנשי עסקים, אתה שואל אנשים בצהלה, מה אתה עושה בחיים? זה שתי תשובות, או יש לי חברה של, או אני ממנכ"ל חברה של. בשלב מסוים, אתה מבין שכל הסביבה שם, היא מאוד מצליחה. ועכשיו יש תורה, אם אתה מסתכל איך הם מחנכים את הילדים שלהם, לתרבות ספורטיבית, להשכלה, לגוף ונפש, אז אתה מסתכל שיש שם איזושהי דרך, איזה פאטן, שהוא מאוד מאוד נכון. ואתה לומד מהפאטן הזה. אני לא רק, בוא נגיד, עובד בצהלה, אני כבר גר בצהלה מעל 20 שנה. אז אני חלק מהמקום, זה נשמע קצת פלצני, אבל זה הסביבה שהיא מאוד פורה לי למוח. לא מהקטע של להתפלצן או לשבת בבתי קפה, אבל שם אני מתפתח טוב יותר.
כן. זה מרתק בעיניי, וזה נקודה מעניין, אני מאוד שמח שהגעת אליה, וגם עולה לי השאלה של מה באמת הגיע, מה באמת הקדים לפתיחה של הבית של כושר בצהלה? היית באזור ההוא, אימנת לפני זה בפארקים, בחוץ, כי עכשיו אני מבין שאולי היה גם איזשהו צעד אסטרטגי כביכול בלפתוח את המקום שם, לא יודע אם ידעת את זה בזמנו, שהסביבה באמת שאתה נמצא בה, אני הרגשתי את זה גם בתקופתו, וגם, אתה יודע, כיום אני מאמן בכל תל אביב, ואני שם, אני ממש שם לב למחשבות שלי באזורים שונים בעיר, אני שם לב לאנרגיה במקומות שונים בעיר, אני שם לב איך השיח הוא טיפה שונה, הנושאים שמעניינים, הלבל אולי של האינטליגנציה, כאילו, אז יש פה נקודות מאוד מאוד חזקות. ידעת שאתה עושה את הפעולה הזאת, או שכאילו למדת את זה תוך כדי?
אז את רוב חיי גדלתי בבת ים, אז אם אתה אומר על שיח ועל צמיחה, והגעתי לאמן אחרי הצבא בצהלה. הייתי מדריך בחדר כושר ב-27 שקלים לשעה, ופתאום כל הערוצים של צהלה נפתחו לי. קלטתי שהתרבות ספורט שמה קבועה אולי פי 10 מבת ים. כל ילד שמה בכל חוג, עד למצב שכל ילד יש לו גם חוג נגינה.
כן, כמה חוגים.
אז כמה חוגים, ואין הגבלה לחוגים שם. אם ילד בבת ים יש לו הגבלה מבחינה סוציו-אקונומית או מבחינה תפיסתית, שמה אין הגבלה. פשוט ההורים דוחפים את הילדים שלהם בכל הכוח. והגעתי למסקנה מאוד מהירה, שאם אני רוצה לא לבזבז את הזמן שלי ולהיות יעיל, אין לי מה לנסוע מבת ים, הלוך, חזור, פעמיים ביום. כעבודה של מאמנים היא מפוצלת. 7-10 בבוקר, אתה חוזר נח, חוזר למקום השני, סיבוב ערב, 2-9 בלילה. אז אמרתי, על השעתיים נסיעה האלה, אני אוסיף עוד 2 מתאמנים, ואני אגור בצהלה. וזה בדיוק מה שעשיתי.
כן.
ספתי עוד 2 מתאמנים, עברתי לגור בצהלה. ושמה, בתקרת זכוכית שדיברנו עליה קודם, לאחר שביקשתי מכל הג'וקרים לתפור לי חליפה, והיו לי הצעות מאוד מעניינות לתיילנד, לארצות הברית, ליהלומים, לנדלן, החלטתי להישאר בתחום הכושר ולהתרחב שם. ואז בזמנו נכנס ה-TRX, שהיה ממש מוצלח, פתחתי סטודיו ל-TRX ומוניות לחימה, ומשם זה היה מקלט כזה בבית ספר, ששכרתי מיובל חינוך. זה היה ממש עקב לצד אגודל. ומשם התפנה השטח הזה, שהוא מאמן בצהלה של דונם וחצי, שאתה היית חלק ממנו, ושם היה פשוט איזה משהו שהוא נשמה, שזה היה המקום של כל השכונה, ושם היה מתקן הנינג'ה הראשון, מצינורות, ושם הכל גדל לאט לאט עם נשמה של תרבות ארגונית כזאת כיפית של הרבה אהבה.
אני חושב שזה משהו שהוא ממש בא לידי ביטוי בפעולות שלך ובהוויה שלך, הנשמה, האהבה, אני חושב שזה מה שמחבר אליך אנשים, וגורם לך להיות גם באנרגיה הכיפית הזאת עם זה, כאילו לא יראו עליך, אני חושב שגם אנשים שישמעו ופתאום יבינו את המנהל רשתות ועושה כל כך הרבה דברים, זה לא משהו שהוא כאילו מורגש, וזה גם נקודה שאני רוצה לגעת בה, כי נגיד אני חזרתי מחול לפני שבוע, הייתי לפני שבועיים בפסטיבל החופש בפורטוגל, שאתה יודע, זה מקום שמאוד פותח לך את כל השכבות של המוח, ושואל אותך, רגע, מה אני עושה בשגרה? למה אני עושה את הדברים שאני עושה בשגרה? בוא נה, יש עוד אופציה לחיות, מה אני רוצה לעשות שאני חוזר? אתה יודע, זה שאלות שאני מלווה, מאוד מעניינים אותי הדברים האלה עוד מילדות, אבל כאילו, למה אצלנו נגיד הגישה היא כזו, ועוד במקום אחר, הגישה היא אחרת, אני מאוד בשאלות האלה. ומשהו שאני מאוד מנסה להכניס לחיים שלי בשנים האחרונות, ואני גם אצליח, זה בעצם השילוב בין לתת ביטוי לחירות שלי, לבין, כאילו קל לנו לחשוב שאתה יודע, נולדנו לתוך המרוץ עכברים, תקום, תהיה בעבודה, תעשה כסף, אולי תטוס ככה מדי פעם בשביל הנשמה שלך, אבל זה כאילו החיים. ואני דווקא מנסה לשנות את זה למהות של החיים שלי, להתפתח, היא לחקור, היא לצמוח, היא לגלות מי אני. אני מבין שהמטבע של, אתה יודע, כסף, שזה המטבע שאתה משלם עליו, או רוכש איתו דברים, המטבע של לתן וכך, וזה מתחבר לי ללתת לאנשים. אני כאילו מנסה כל הזמן לשים לב שאני לא נכנס למרוץ, ושאני כן חי את החיים בדרך שבה אני שואף. וזה משהו שנגיד אתה מעורר השראה אצלי, לראות שאתה משלב את החיים שלך עם ההתפתחות שלך. איך התהליך הזה נראה עבורך? האם מצאת את עצמך בעבר, נכנס ללופ, והרי 10 שעות אימונים ביום, גם אני עברתי את התקופות כן. האלה, וזה לא, אתה רואה שזה לא בר קיימה. אתה רואה פתאום שאתה לא רואה חברים, אתה לא בזוגיות, אתה לא עם המשפחה. אז כאילו, מעניין אותי איך זה התגלגל אצלך, ואיך זה בא לידי ביטוי היום, אולי אפילו ביום-יום, או בעצם זה שאתה רוצה לפתוח רגע עסק חדש, האם אתה עוצר ושואל רגע...
אז יש שאלה סופר מעניינת, ולמעשה כולם עוברים את השאלות הפילוסופיות האלה, של מה המקום שלי בעולם? אני צריך לקום בבוקר כל יום לעבוד 10 שעות, איפה החיים שלי, מה הייעוד שלי? שהן שאלות טובות, אז אני אחלק את זה ברמת הפשטות למקרו ומיקרו. בשביל שתוכל להתרכז בדברים שאתה באמת אוהב, אתה צריך להיות במקרו. אם אתה במיקרו, אתה לא יכול. יש לנו 3 משאבים בחיים, אנרגיה, זמן וכסף. זה כל דבר שאתה עושה, כמה אנרגיה הוא לוקח ממני, כמה כסף וכמה זמן הוא צורך ממני. ואם זה יכול להיות משהו פשוט, כמו לשנות איזה משהו באות, שזה פשוט יכול לגמור לך אנרגיה של יום שלם על כסף קטן, וזה ניהול לא נכון של זמן. אז מה שעשיתי, למעשה, התחלתי לכוון את הזמן שלי למקרו, שזה אומר, בשנייה שפתחתי והתפתחתי, היום יש לי מעל 50 עובדים, יש לי... צבא שלם שעוזר לי להגשים את השאיפות שלי ואת הרעיונות שלי. כי המוח שלי כל הזמן יזמי בדיפולט. אני קם בבוקר, אני יושב במסעדה, יש לי מחשבות איך להפוך את המסעדה. יש לי מלא מחשבות. Okay. עכשיו, בשביל כל המחשבות צריך אנשים. כי אם אני כל פעם מתעסק עכשיו ולהתקשר לאיגוד המסעדנות ולשאול, אז יש לי עוזרת אישית שעוזרת, ויש לי צבא שלם שהצלחתי לבנות. והשתמשת בביטוי שהוא מאוד יפה, מרוץ העכברים, במיוחד במדינה כמו שלנו, שהיא סופר הישגית, שאתה שנייה עומד, ואתה רואה את חברים שלך מתקדמים, ואם אתה בסביבה שהיא כמו צהלה, או כל סביבה סוציו-אקונומית גבוהה, או כל בן אדם שהוא בהגדרה מצליח במשהו מסוים, אתה שם לב, גם אם זה בספורט, כמות השעות שהוא משקיע לטובת העניין היא אדירה, והיא פוגעת באיזון הדין הזה, של חיי חברה. אז מה יש לנו למעשה? 8-8-8, 8 שעות אנחנו הולכים לשינה, פלוס מינוס, 8 שעות אנחנו עובדים, 8 שעות פנאי. איך אנחנו מנצלים אותם, ואיך הם לא נמחקים. אז אני קורא לזה 4 פעמים מזון לנשמה, אני חלק מהסצנה הלטינית, ואני מאוד מאוד נהנה לרקוד. זה מה שעושה לי טוב. למידה, משהו שעושה לי טוב, וכל בן אדם יש לו, אני מניח, איזה חמישה דברים שעושים לו טוב, והוא צריך לשמור עליהם, הם עוגנים, ואני פשוט, אני מסיים קורס, אני נרשם לעוד קורס, זה בדיפולט שלי, אימונים זה בדיפולט שלי, אין מצב שעכשיו אני אגיד, אין לי זמן להתאמן, כמו שהרבה אומרים,
כן.
זה בדיפולט שלי, ים, מתקות, זה חלק מהדיפולט שלי, אני לא עוזב את זה, יש תקופות שאני יותר, יש תקופות שאני פחות, טיסות לפסטיבלים, אני גם לא עוזב את זה, אז כל הדברים האלה הם בדיפולט שלי, ואני משתמש בחוט המקשר הזה, אם זה בצ'אטה, אני הולך לפסטיבל, אז אני גם מבלה, גם רוקט, גם נהנה, וגם לומד, גם מכניס את זה כהוצאה עסקית. אבל למעשה, זה ווין ווין כמעט מכל מקום אפשרי, כי אני מחובר לעצמי ומכיר את עצמי. אבל המרוץ הזה הוא מרוץ נוראי בעיניי, שבן אדם קם כל יום ורק עובד, ויוקר המחיה עולה, ובין היתר אני איש עסקים, כי אני רציתי אקזיט פוינט. לא רציתי להיות תקוע במצב שאני חייב כל יום לקום, 8-10 שעות. והיום אני במצב שאני שולט בלוס שלי. אני קם באיזה שעה שאני רוצה, אני הולך לישון באיזה שעה שאני רוצה, והתעדוף שלי הוא למעשה משימות שאני רוצה. לא אני הולך לעבודה, עושה העבודה באה אליי, אני פותח את הטלפון, אני כבר רואה מה אני צריך לעשות, ואני יוזם פגישות עם מנכלים, בדרך כלל פגישות בקומות של, של הגבוהים, של איך לפתוח, איך לעשות, איך ליזום. קורס, רעיון שהיה לי לפני חצי שנה, אמרתי, איך זה שאין קורס מאמני נינג'ה? הסתכלתי ברשת, ראיתי, אף אחד לא הקים. ניגשתי לוינגט, משה ג'ינו, מנכל וינגט, מכון וינגט, קבעתי איתו פגישה, איתו, מנהל שיווק, בום, הקמנו קורס. לא מזמן הסתיים המחזור הראשון. עכשיו יוצאים עוד שני מחזורים. זה דברים שגורמים לי אושר. ואם אני אפשט את כל מה שדיברנו עד עכשיו, במילה אחת זה יצירה. שאתה יוצר משהו, יש לך המון אושר. אתה עושה משהו טוב לטובת אחרים, וגם בסופו של דבר הוא מתגמל אותך. אבל המניע הוא לא הכסף. המניע שאתה יוצר משהו.
וואו, זה אוקיי, אז משפט שהיום בבוקר, אני מעלה ציטוטים בבוקר, אז קפץ לי היום הציטוט של איינשטיין, שיצירתיות היא אינטליגנציה שמשתעשעת, ואני גם מחבר את זה לספר שאני קורא עכשיו, שיחות עם אלוהים, שהוא ספר פשוט וואו, בעצם מחבר אותנו לזה שאולי זה מה שנועדנו לעשות, לבוא וליצור. באנו, אנחנו פה כדי לברוא את המציאות שלנו, אנחנו בוראים מציאות בכל פעם שאנחנו לוקחים מחשבה שנעה בעולם שלי, אני הופך אותה למילה, המילים שלנו ממש משנות המציאות, ואז אני עושה מעשה. נגיד זה מה שהוציא לפועל את הקורס שאתה מדבר עליו, זה הופיע לך כמחשבה, בתור רעיון, המילים זה היה, בוא נבדוק האם יש קורס, וכתבת בגוגל ושאלת, והמעשה זה להרים את הטלפון ולהרים את הכפפה, ובתכלס, כל דבר שכל אדם יוצר בחיים שלו, הוא בורא דרך שלושת המישורים של מחשבה, מילה ומעשה. ואז אנחנו יוצרים דברים, אולי לפעמים ניצור חוויה שהיא לא עולה בקנה אחד עם הערכים שלי, וזה הלמידה שלנו כבני אדם, בזה אנחנו שונים מחיות שיכולות לעשות את אותה טעות, לדוגמה המון המון פעמים. לא, סליחה, דווקא החיה בדרך כלל לומדת תוך פעם אחת, ובני אדם מסוגלים לעשות את אותה טעות המון פעמים.
בדיוק.
או שאנחנו ניצור משהו שהוא באמת מדהים ומיוחד, ואני מאוד מתחבר ולוקח מזה הרבה, כי אני חושב שלכל בן אדם עולה במהלך היום המון מחשבות שנובעות מהיצירה האישית שלו, מהסי שלו בעולם, הקול המיוחד שלו שהוא רואה, יושב במסעדה ועולה לו איזשהו רעיון שהוא כאילו ייחודי לו. אם יהיה לנו את הביטחון לבוא ולהוציא את הדבר הזה החוצה, ונשחרר אולי מהתלות בתוצאה, שזה משהו שהרבה פעמים אנחנו כבר חושבים על לפתוח עוד קורס, עכשיו ידרוש ממני, עזוב, אז אני אשחרר את זה. כאילו, אצל רוב האנשים, המחשבה הראשונית הזאת כבר פוגשת את התוצאה המדומיינת, ואז אנחנו לאו דווקא עושים פעולה. אולי אם ניכנס באמת למקום הזה של איך לקחת רעיון ולהפוך אותו מחלום לחזון, אם יש לך אולי כמה טיפים לתת, בין אם זה ברמה המנטלית של התמודדות עם פחד, בין אם זה ברמה הפרקטית של תעשו א' ב' ג'.
כן, לגמרי, אני יכול לתת טיפ נהדר, אבל בהקשר למה שאמרת, לא משנה מה אנחנו עושים, אומרים באנגלית, life it's not about the destination, it's about the journey. אנחנו חייבים ליהנות מהדרך, כי זה רוב היום שלי. רוב היום שלי, אם אני מאמן ואני לא אוהב לאמן, אני אומלל. אז כל דבר שאני אעשה, אני אנסה לעשות אותו הכי טוב וליהנות בו. עכשיו, אם אני אלך קומה אחת אחורה, אז אני לא אעשה דברים שאני לא אוהב. אני צריך להכיר את עצמי. להכיר את עצמי זה לדעת מה החוזקות שלי ומה החולשות שלי. מי אני? אני יודע לצורך העניין שאני לא אוהב לצייר, אני לא אוהב לשבת מול מחשב, ואני טוב יותר באנשים, אני איש של אנשים. אז עצם זה, להכיר בחולשה שלך זה חוזקה. בשנייה שאתה מבין במה אתה טוב, במה אתה לא טוב, אתה לוקח אנשים שמשלימים אותך. ואז אני יודע, אני לא טוב בטבלאות, אני לא אשתמש בהרבה ביטויים שהם שליליים, אני נגיד שאני פחות מושך אותי נושא הטבלאות, כי בסופו של דבר כל מה שאני ארצה אני אהיה בו טוב, אני אלמד אותו, אני אתאבד עליו, אני אהיה בו טוב. אבל אני הולך עם הכישרון שלי, שהכישרון שלי יותר אנשים. אז ברגע שהכרתי בחוזקות שלי, ואני רוצה לעשות פעולה, איך אומרים בנייק? Just do it. בסופו של דבר יש מלא רעיונות טובים, אבל אנשים לא זזים. מפחדים, מחששות, ממיליון ואחד דברים. רעיון טוב הוא לא רעיון שהוא במגירה, כי הוא במגירה הוא כבר לא רעיון. צריך להוציא אותו. אז כל דבר, גם אם אתה לא טוב במשהו, גש לאנשי מקצוע, שיעזרו לך לשחרר את זה. אם זה קואוצ'רים, NLPיסטים, יועצים עסקיים, כל בן אדם, ויעשו לך איזושהי התכנות. התכנות פיננסית לרעיון, כן, כן, לא, לא. או תלמד. אני הרבה פעמים בחיים לא הלכתי ליועצים, אבל הלכתי ללמוד מה שהיועצים עושים. אם במקום ללכת ל-NLPיסט, הלכתי ללמוד NLP. במקום ללכת לקואוצ'ר, הלכתי ללמוד קואוצ'ינג. אז חלק מהלימודים הייתי צריך לעבור ולהעביר. ואז למדתי את התורה. ואפרופו איש של אנשים, זה לא רק האנשים שסביבך, זה האנשים שאתה אוסף במהלך המסע הזה. לפניך הייתה לי פגישה שיש לי בכל יום שלישי ב-12, עם היועץ העסקי שלי, קוראים לו שמעון שמיר, הוא איש מבריק, אולד סקול, פשוט, חכם, קורא שפת גוף. הכרתי אותו מתקופת צהלה לפני 5 שנים, והוא עד היום איתי. יושב איתו, מדברים על החיים, ואפילו שיש לי חברה לייעוץ וצבא של עובדים, אני אף פעם לא מגיע למצב שאני אגיד, אוקיי, אני יודע הכל.
Speaking.
כי זה אנשים שגם קשה לעבוד איתם וגם קשה להתנהל איתם, זה נקרא קנקן מלא. קנקן מלא, תשפוך עוד מים, ישפך, אין מה לדבר. אז תמיד אני משאיר מקום בקנקן שלי, שבו אני אוכל לשאוב עוד וללמוד עוד. ולא תאמין, אני כל יום לומד. וגם שאני חושב שאני יודע הכל, הוא מגיע ואומר לי, מהזווית הזאת, חשבת? ופתאום אתה, שאתה עם מישהו חכם, הוא פותח לך עוד ערוצים ועוד זוויות, ואותי אישית, אני מאוד נהנה מהתהליך של למידה.
כן.
פשוט עושה לי טוב.
וואו, וואו. וזה אולי, זה משהו שבילדות חשבת שאתה אוהב? בפנימיות,
בילדות למעשה הייתי ילד מאוד בעייתי, הייתי שובב, מבריז הרבה, לא היה לי את העוגנים של הורים חזקים, שיגידו לי, תשמע, תרחוש השכלה ותתקדם. רק אחרי הצבא, ובזכות הספורט, הבנתי את זה. צבא שירתי הפרקליטות, כבר שם נפתחו לי ערוצים של אנשים חזקים, של תפיסות עולם. ואחרי הצבא, שהגעתי לצהלה, ואני זוכר, המתאמן הראשון שלי, היה נראה לי בן 12, היה מצחיק, ורציתי לתאם איתו, הוא אומר לי, שעה 2 יש לי חוג פסנתר, ב-3 אני בחוג זה זה, ויש לי חוג טניס, אמרתי לו, בוא נה, יש לך לוזיה את העמוד שלי, אתה בן 12, זה לוזיה שלך. כן,
מכיר את
זה. ואז הבנתי איך כבר מטמיעים בהם כל כך הרבה ידע, עד לגיל 18, הוא כבר שולט לך בשני כלי נגינה, ב4 תחומים של ספורט, ויש לו, הוא שולט לך ב3 שפות, עד לילדים שיודעים כבר סינית. אימנתי ילד שאומר, אני לא יכול להתאמן בשעה הזאת, כי אני בשיעור סינית. למה? אבא אומר שהכלכלה בסין. זה משהו שהוא, ידע זה כוח.
כן.
אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד, כל הזמן.
וזה תובנה משנה חיים בעיניי, להבין שזה מין היומרה שלנו לבוא ולחשוב שאני יודע הכל, כי זה גם נטייה קצת של השכל של לתכנן את העתיד, כדי לתת לנו מין הקדמה כזה, טריילר, זה מה שהולך להיות, אז סוג של תתכונן, אבל דווקא להבין שזה יכולה להיות מלכודת, ולהבין ש... אנחנו כל הזמן יכולים לפתוח ולהכניס עוד לקנקן, ולהיות בה, זה גישה, זה גישה לבוא אליה לחיים, זה כאילו להגיד ליקום, אני בא לקבל את המסרים ממך, וכי כל, אני מאמין מאוד גם ברמה קצת יותר רוחנית, שכל בן אדם שאנחנו פוגשים וכל סיטואציה שאנחנו עוברים, יש לנו שיעור ללמוד שם אם נהיה בפתיחות לקבל את זה. משהו מעניין שעלה לי, שני דברים עלו לי, אבל בוא נתחיל מזה. מקודם אמרת שיש מילים שאתה לא רוצה להשתמש בהם במובן השלילי. כאילו לדעתי, המחשבה שעלתה לך זה, אני שונא להיות מול המחשב, ואז שינית את זה.
נכון.
למה זה כל כך חשוב?
אז זה אנחנו עומדים ב-NLP. NLP למעשה מילים יוצאות מציאות. בשנייה שאתה תגיד לעצמך כל פעם, מילים כמו, אני אנסה. למה תנסה? תעשה. תצליח, תצליח. לא תצליח, לא תצליח. או מילים כמו, למה? לאן זה תורם? אז היום שאני מנהל רשת גדולה, ויש לי כבר הרבה עובדים, אני שם דגש על תרבות ארגונית ועל חשיבה חיובית. אני לא יעמיס על עובדים, אני אגיד לעובד בצורה מסוימת, אני אראה תקלות, אני לא אגיד לו למה עשית את זה, למה עשית את זה, למה עשית את זה, ויוריד לו את המוטיבציה. אני ארכז, לאבא אני אבקש שהמקום יהיה טיפה יותר מסודר, 1, 2, 3. אז, וגם בכל החיים שלי, אני אשתמש במילים שיוצרות לי את הדרך. אני לא אגיד, אולי אני אפתח, יכול להיות. כשאפתח, כשאעשה. אני מכוון מטרה. זה לגבי השאלה ששאלת קודם על יזמות. תמיד יהיו קשיים. אין דבר כזה problem free. אין דבר כזה. כל הזמן יהיו קשיים, וכל הזמן אנחנו נפתור אותם. ואנחנו צריכים ליהנות מהדרך ומהתהליך. והקפיצות הגדולות שעשיתי, הם בשנייה שנהייתי בעל עסק אחד, שזה קפיצה שפתאום אתה מבין שאתה צריך לשלם לאקום, לפדרציה, ועלות מעסיק, עלות עובד, רואה חשבון, הנהלת חשבון, וכל כך הרבה משתנים שאתה צריך ללמוד, ואיך לנהל עובדים, כי הפסיכולוגיה הבסיסית שלהם אומרת, בוא נסתלבט. ואיך לנהל אותם, ואיך לגרום להם להיות שייכים. אז היה שם תהליך מטורף בבית של כושר, ואחרי זה, תהליך יותר קשה, זה הקפיצה השנייה להיות מנהל של רשת, שאז הממשק שלך עם העובדים, אתה לא נמצא מספיק שם. אז פה אתה צריך גם כלים טכנולוגיים, וגם לחשוב ממש בקומה אחד מעל, יש עובדים היום בעסק שאני לא מכיר אותם. אבל אני תמיד מקפיד להציג את עצמי בנחמדות, לשאול שאלות, לעשות כנסים מקצועיים, להשקיע בדברים שהם מעבר לדעת יום הולדת של כל אחד. היועצת, אני אומר, העוזרת האישית שלי הכניסה לגוגל את כולם. אסור שנפספס. בן אדם צריך להיות שייך, להרגיש שאוהבים אותו, שמבינים אותו. זה ברמה יותר עמוקה, זה הרמות שאני שואף כל הזמן לגדול ולהגיע אליהם. אז אלה שתי קפיצות שמבחינה מנטלית משנים לך את כל הפרספציה, את הכל, בתור אחד עצמאי שהוא נותן שירות לבעל עסק ולבעל רשת. כשאתה תדבר היום עם כל מנכ״ל שהוא מנהל ארגון גדול, אתה תראה שהתפיסה שלו וההבנה שלו היא הרבה יותר עמוקה מאשר הבן אדם הפשוט. כי הוא צריך להבין עכשיו ולשלוט על, לא על המשימות שלו, צריך לשלוט על עוד משימות של 50 עובדים. ואיך הוא מנהל את זה ואיך הוא עושה את זה.
כן, בגלל זה להבין את הפסיכולוגיה של בני אדם ומה המניע ומה המוטיבציה והשפה החיובית שלדעתי עולם ה-NLP, שמי שלא מכיר, נוירו לינגוויסטיק פאטרנינג, בעצם נוירו...
פרוסס. Neuro-linguistic processing,
processing? כן,
למעשה לשלוט בשפה הלשונית, לתכנת אותה,
לתכנת.
פרוגרמין.
המילים שלנו משפיעות
לא
על
פרוסס, על פרוגרמין, אמרת נכון.
משפיעות על החיווי, על הנוירונים שמופעלים במוח, וממש משפיעים על המציאות. ונגיד משהו שאני מאוד מנסה לעבוד עליו, זה לשחרר את המילה לא מהחיים שלי.
נכון.
כי כשאני אומר אני לא בלה בלה בלה, לא משנה מה בלה בלה בלה, כשאני אמרתי אני לא, אני ביטלתי את כל מה שאני יכול להגיד אחרי זה. זה כאילו לא אמרתי כלום.
זה יותר נכון לאבל. כשאתה אומר אבל, ביטלת את כל מה שאמרת קודם. אם אני אגיד למישהו עכשיו, תשמע, אני לא כועס עליך, אבל זה לא בסדר מה שעשית. בתכלס אני כועס עליך.
כן. וגם כשאני אומר, זה לא בסדר מה שעשית, אני אומר לא, מה לא, מה שעשית הוא לא בסדר, אבל עדיין לא אמרתי כלום, רק שיקפתי לו אולי מה אני מרגיש, אבל לא באמת אמרתי מה אני רוצה שיקרה. זה הקטע, שאנחנו אומרים לא, אנחנו כאילו מאמתים את המציאות שאני לא רוצה לחוות. ואם אני ארצה להגיד לך את זה בלי לא, אני אגיד לך מה שעשית פחות התאים לי, ואני ארצה שבפעם הבאה...
בדיוק, הנאה לפעולה.
הנאה לפעולה. כשאני משנה את הלא, אני ישר יודע מה הפעולה הבאה שלי. כאילו, זה מרתק להבין את זה.
מטורף, כל העולם של תקשורת, למדתי גם את ה-NLP וגם את הקואוצ'ינג, והקורסים האחרונים שעשיתי, שלושה קורסים אצל דוקטור אמיר אלמר, של שפת גוף. שכל הקורסים האלה למעשה המטרה שלהם, שאני אלמד לתקשר יותר טוב, ושזה יהיה חלק מיכולות הניהול שלי. והיום שאני אפילו מראיין מישהו ברעיון עבודה, הכלים שלי הם הרבה הרבה יותר גבוהים. כי מה זה רעיון עבודה? זה בוא שקר לי על עצמך. כול אחד, אני ניהלתי עובדים, אני עשיתי, אני זה. היום בשתיים, שלוש שאלות הוא נופל.
מה לדוגמה?
לצורך העניין, מישהו שאומר שהוא תותח במחירות והוא מחר, השאלה הכי פשוטה, אני אגיד לו, בוא תמכור לי. ואז הוא יתחיל לדבר. עכשיו, כלל אחד במחירות, אתה חייב לשלוט בשיחה, ואתה חייב לשאול את השאלות. אם אתה מתחיל להסביר על המוצר, כבר נכשלת. מה אתה... אתה צריך לזהות את הצורך שלי, אתה צריך לעזור לי, לעזור לי לקנות, ולא לדחוף לי משהו שאני בכלל לא מעוניין בו. אז זה דוגמה אחת. דוגמה, אני קצת פרובוקטיבי נקרא לזה, ברעיונות עבודה, אבל דוגמה למישהי שהייתה אצלי ואמרה לי, כן, ויש לי המון אימונים אישיים, ואני 8 אימונים אישיים ביום, ואני מאמנת, ואני תזונאית, ואז אמרתי לה, וואו, מרשים מאוד, אני תמיד מחזק את זה. זה ההכנה לפני הבום. ואז אמרתי לה, עם איזה יומן את עובדת? אפשר... אז אמרה לי, אני זוכרת בעל פה. אמרתי לה, זוכרת 8 אימונים בעל פה. היא הראתה לי את הטלפון שלה, אני מסתכל, אני לא רואה כלום. ואז אמרתי לה, איפה כל האימונים? אם מישהו זז, מישהו חולה, מישהו לא שילם, איפה זה מופיע? אז קלטתי שהיא מחרטטת. שורה תחתונה, ברגע שאתה שואל שאלה, שהתשובה עליה היא מדידה, היא מדידה, הצד השני כבר לא יכול לחרטט. אתה יש מחירות טוב, עבדת בחברה, כמה שיחות אתה מוציא, כמה לידים קיבלתם, מה מחזור מחירות? זה שאלות שמישהו שהוא לא מקצוען, הוא לא ידע. אתה מקצוען בתחום הספורט, אני אשאל אותך שאלות, תענה לי מתוך שנה. אז איך אתה עושה חימום מפרקי? אז איך אתה עושה זה? אז מה המבנה שיעור? מה המערך? מתודיקה, דידקטיקה? אתה תרוץ על זה. אם אתה חרטטן, אתה אומר, לא, הילד מאוד אוהב אותי, זה לומדים בשפת גוף, זה אינדיקציה מאוד טובה לשקר, שבן אדם לא עונה לתשובה, אחד מהאינדיקציות, שהוא עונה לך על תשובה אחרת. שאלתי אותך כמה שיחות אתה מקבל, איך אתה עונה לי שאין לך שיחה טובה? פוליטיקאים עושים את זה הרבה.
וואי, האמת שהתחום הזה של שפת גוף מרתק אותי, אז אולי אני ככה אתייעץ איתך אחרי זה בנוגע לקורס.
ממליץ על חום.
של ללמוד באמת דברים חדשים, ואתה המון פעמים מגלה שאתה לא יודע שאתה אוהב דברים מסוימים עד שלא נפתחת אליהם. אגב, דיברנו על מה בן אדם טוב ואיזה דברים הם אוהבים, כדי אולי גם להתחבר לייעוד, אני נגיד בלי המשבר הנפשי שעברתי, לא הייתי מתגלגל לתחומים האלה, שמבחינתי היום זה הבסיס והמהות של מה שמעניין אותי. בוא ניקח את זה טיפה, ככה לקראת הסוף, אני אשמח שקצת שתף אותנו ברוטינות, הרגלים שלך. אני אגיד שאתה קצת כמו פרל וויליאמס, כזה אתה בעשור האחרון לא השתנית, במובן החיובי של העניין, אז אולי כזה להבין תנועה, דיברת קצת, אוהב את הים מתקות וריקוד, מה אתה עושה אולי ברמה של הגוף, מה אולי אתה עושה ברמה המנטלית, דיברנו על לימודים, אז אולי אם יש מדיטציות או דברים כאלה, מה אתה עושה ברמה הנפשית, איזה דברים עוזרים לך לשמור על השלוות נפש שלך?
אז כמו שאמרת, חיכוך מוביל ליצירה, לגבי משברים שו... המשבר הכי גדול זה היה הקורונה, ששם ראית באמת, גם עסקים וגם אנשים פשוט מתפלפים. מתפלפים. אנשים שהכרת, ואתה רואה אותם, התפיסה שלהם, פתאום הפכו להיות אנטי-מוסדיים, וזה הרבה פעמים כי פגעו להם במשהו מאוד יקר, שזה החירות שלהם, והם הבינו שהסיסטם פה דפוק, וגם אצלי זה הייתה איזה נקודת מפנה, ש... שאני עד היום לא מסכים איתה, שאני לא יכול לבקר את אמא שלי, בגלל שמישהו שם למעלה קבע, זה, זה דברים שהם לא, לא מתאים לחירות האדם, ולא מתאים לעולם שלנו, אבל ראיתי דפוסים, למדתי על דפוסים של אנשים בזמן פאניקה, וזה עצוב מאוד, בזמן פאניקה, מה שקרה בעולם, זה טוב ובואו, דברים לא התנהלו, חלק מהמדינות התנהלו טיפה יותר טוב, חלק מהמדינות פשוט שללו את הזכויות של התושבים שלהם, mm-hmm. ואת החירות שלהם, שזה היה עצוב. אבל כמו שאתה אומר, כל דבר שאתה עובר, שהוא קשה, בסופו של דבר הופך אותך לטוב יותר. מה שאני עושה לגבי ההתפתחות שלי, אחד, לקחתי עכשיו קורס נוסף באוניברסיטה הפתוחה של מיינדפולנס, שזה למקד את המחשבה, זה עוד חלק מעוד איזה חתיכת פאזל של, שמעניינת אותי, הוא בימי חמישי, ובימי שישי יש קורס מדיטציה, שגם אותו אני רוצה לקחת. אז הדברים האלה, גם ברמת גוף ונפש שהם מחוברים אצלי, אני חושב שהם מאוד טובים. שתיים, היום בגלל שאני מנהל המון דברים, אז הראש שלי פועל המון שעות, אז אני צריך איזה נקודה של שחרור, של... של צ'יל. אז אני, בוא נגיד, נוסע לים המלח, שם המקום רגוע, אני יוצר איזו סביבה שעוזרת לי להיות בצ'יל. דברים נוספים שאני עושה, שעושים לי טוב, זה חברים, צחוקים, זה מזון לנשמה כבר. לשבת פשוט לצחוק על דברים מטומטמים. לשבת עם כמה אנשים קרועים מהתחת ולצחוק.
כן, אה?
זה עושה טוב, יושב בים עם החבר'ה שלי, אין להם דאגות, הכל שם כיפי.
כן, כן.
אתה יושב, אתה אומר, וואלה. זה לא סביבה פורה, אבל היא לא פחות חשובה.
וואו.
היא חשובה מאוד, כי כל בן אדם יש לו איזשהו תרומה לחיים שלך. אז... אנשים, העיקרון אומר שיהיו אנשים טובים, אל תהיה עם אנשים רעים. אבל זה לא משנה אם הוא חכם יותר, חכם פחות, בסופו של דבר, אם הוא תורם לך לאושר, אז אתה נהנה. ואני מאז ומעולם נמשכתי לאנשים שונים, מיוחדים. תמיד זה עניין אותי.
מדהים. יפה, 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 יפה. שאלה אחרונה.
פשוט.
מה השליחות שלך, כפי שאתה רואה אותה?
וואו, זו שאלה גדולה. אבל אני, גם כחלק מלימודי התקשורת, כמעט כל מה שאתה שואל, אני שולט בו, ואני יכול לדבר איתך גם עכשיו 10 שעות. כי אני כבר שאלתי את עצמי את השאלות האלה, טעיתי בהם, איבדתי אותם, לעסתי אותם, והיום אני יכול לשדר אותם כמה שיותר מהר. אז למעשה, השליחות שלי בעולם הזה, אני בתחום הזה של הספורט, ובייחוד ספורט ילדים, זה משהו של לעשות טוב בעולם. אני לוקח ילדים, באמת, שהגיעו ממקום של, של חלשים, של לא מרוכזים, של בעיות אלימות, והיום הם אלופי הארץ בנינג'ה. השאיפה שלי, היום יש לי 4 סניפים, שאיפה שלי שתוך 3 שנים יהיו כבר 30 סניפים. ולהביא את מה שאני עושה לכל המקום הזה. עוד שליחות, משהו שגורם לי אושר, חוץ מיצירה לעזור, כי אנחנו מאמינים בקרמה. אז הקמתי את החברה של הייעוץ עסקי, יש לי הרבה מיועצים, אורן בין היתר, מנינג'ה TLV, מנינג'ה מודיעין, ופילאטיס, ומיליון ואחד גופים. ברגע שאתה יכול לקצר להם את העקומה, ואתה תורם להם מהידע שלך, זה משהו שעושה טוב. עכשיו, אני לא עושה את זה ממקום של כסף, כי הרבה פעמים... השעות האלה, אני יכול לעשות בהם יותר כסף. אבל זה משהו שהוא גורם לי אושר לעזור לאנשים. כן. אז אני מניח שהשליחות שלי היא ברמת הנינג'ה, היא להיות, לעזור לכמה שיותר ילדים, כמובן גם מבחינה עסקית, להיות מתוגמל על זה, כן, אתה מעסיק המון עובדים, ואתה גם ברמת העובדים, אתה יוצר להם בית. שזה גם דבר מדהים. אתה אומר, בוא לה, אנשים עובדים אצלי, והם נהנים, והם שמחים, וזה נותן להם פרנסה, אתה נותן להם חזון. אז זה משהו שהוא יצירה, יצירה, יצירה. אני חושב שזה השליחות שלי בחיים, בתחום הספורט. אני כרגע רק בתחום הזה, אבל בעתיד אני מקווה לפתוח על זה לעוד תחומים.
מדהים, יפה יפה. ואני אשאל עוד שאלה שגם עולה לי שם. כי גם אני קצת לא שמעתי את ה... סיפרת שלא יוצא לך לשתף, לא יצא לך לשתף יותר מדי על העבר, על הדברים שעברת, וזה מעניין כי כזה בתת מודע, משהו שם עניין אותי כזה, מה, איך זה יתגלגל? אולי כי רואים על אופי של בן אדם, אתה יודע שהוא עבר אולי ילדות קצת שונה, או אני חושב שלעבור ילדות מאתגרת במובן, בעצם אתה כמו חתול כזה, שאתה נאלץ ללמוד לנחות על הרגליים, ואתה מפתח את החשיבה שלך, ואתה יוצא מהקופסה שרובנו נמצאים עם המשפחה, עם אותם תבניות, עם אותם אמונות, אתה כאילו יוצא מזה בגיל יותר צעיר, אתה חווה אולי הרבה מאוד קשיים, אבל אתה מתעורר על החיים בגיל יותר מוקדם, כמו שאמרת שפתאום ראית שיש עוד סביבות לחיות בהם, וזה הוביל את החיים שלך לכיוון אחר. אז השאלה שתחתום פה, אם היית יכול לדבר עם מסגב הילד בתקופות המאתגרות, איזה טיפ היית נותן לו?
זה גם שאלה שחלק מהשיעורי NLP
נכנסים.
חזרנו לילדות. אתה למדת קצת NLP?
אני לומד המון, לא עשיתי את הקורס, אם כי הייתי לקראת, אבל כל NLP שאני פוגש אומר לי, אתה יודע.
מומלץ מאוד. כן, בכלל, כן. כל הנושא של תקשורת, אם כן, הוא מדבר כן, תקשורת, אליך,
מרתק.
הוא מדהים. אז זה גם שאלה ששאלתי את עצמי, כי חזרתי לילדות, ו... אם הייתי צריך להגיד לעצמי, בגיל קטן, הייתי אומר לעצמי שאני מיוחד. מיוחד. ואני חושב שלהרבה אנשים יש תפיסה שלילית, שאני לא מספיק טוב, אני לא מספיק זה, והם לא מבינים את הייחוד שלהם. כי כל בן אדם יש לו ייחוד ויש לו כישרון. ואם הוא ייקח את הכישרון הזה קדימה, הוא יעשה ממנו והוא גם יתרום. הוא גם יתרום לכישרון. אז היום גם שאני בוחר אנשים לארגון שלי, אני די מנתח אותם, אני עושה פרופיילינג עם עצמי, צ'יק צ'אק, דרך, לא יודע, זה יכול להיות אפילו מהפיד באינסטגרם, אתה יכול להבין איזה תחומי עניין יש לבן אדם שמולך, כי האלגוריתם של אינסטגרם כבר בדק אותו. ואז אם, לא יודע, אתה רואה שם שטויות, אתה מבין שהוא כל היום מתעסק בשטויות. אם אתה רואה שם דברים חכמים, אתה מבין שיש עניין. אז ייחוד, הטיפ שלי באמת, כל אחד יש לו את הייחוד שלו, שהוא ידע מה הוא, ושהוא ישתמש בו. דבר נוסף, לשאול שאלות קשות. כל בן אדם צריך לשאול את עצמו, איפה אני אהיה עוד שנה? איפה אני אהיה עוד שנתיים? מה המודל העסקי שלי? צריך שיהיה לך, וקואוצ'ינג, זה דווקא למדנו מלימודים אחרים, איך עובדת המטרה? אתה גוזר את המטרה, בוא נאמר שאני רוצה להיות זמר, או לא יודע, רוצה להיות משפטן. אני גזרתי את המטרה שאני רוצה להיות עורך דין בכיר. אז איפה, בעוד 5 שנים, אז איפה אני אהיה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, ואני גוזר מלמעלה. ואני צריך לראות שהתחנות בדרך למטרה הזאת, הן נמצאות, שאני לא גזרתי עכשיו סתם מטרה. ובאמת הטיפ האחרון שאני יכול לתת זה just do it. החיים קצרים והזמן עובר מהר. כל דבר שבן אדם רוצה לעשות, פשוט לעשות. לעשות. אין דרך אחרת. just do it.
just do it.
כן.
אמן. אליפות. יאח, סגבוס, תודה רבה רבה. היה תענוג.
לגמרי.
במחיצתך. ותודה גם לכם צופים, מאזינים בבית, מקווה שלקחתם, בטוח שלקחתם הרבה מאוד השראה, הרבה מאוד נקודות למחשבה בנוגע לחיים שלכם, להבין את הייחודיות שנמצאת אצלנו, שאני חושב שהיום אתה עושה בצורה מדהימה ועוזר לילדים גם להבין את הייחוד בהם, שזה גם משהו שאני עושה, אולי בתור לפצות על ה... על זה שאולי הייתי רוצה שיהיה שם מישהו שיגיד את זה גם לי. אז אם זה החשיבות בין תנועה והחיבור בין גוף לנפש, אם זה ההבנה שבאנו לכאן כדי ליצור, וכל דבר שיש לכם תשוקה כלפיו, זה לא סתם, כנראה שיש לכם מתנה מיוחדת ומשהו שאתם יכולים לתרום לעולם, אז לצאת ולעשות את זה, ללמוד מקסימום מהטעויות, מהכישלונות, אבל עשייה ו-just do it, פשוט יכוונו אתכם כל יום צעד אחד קדימה לעבר מי שאתם. דיברנו על החשיבות של ללמוד, של להתפתח, לפתוח את הקנקן, להיות בסביבה מנצחת, להקיף אותנו באנשים שיכולים לכוון אותם לאן שאנחנו רוצים להגיע, אבל גם לסגור את הדברים הפשוטים של חברים לחיים ולצחוק ולהיות בים ובאמת למצוא את האיזון הזה בין החירות שלנו לבין המימוש העצמי. וזהו חברים, אז אם ככה לקחתם דברים מהסרטון, אנחנו נשמח מאוד שתראו לנו את זה, ועל ידי זה שתעשו לייק לסרטון הזה, תשתפו אותו למישהו שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו. ברגע שאתם עושים סאבסקרייב לערוץ ומשתפים אותו, זה גם עוזר לכל הפלטפורמות להפיץ את זה לעוד אנשים, וככה אתם עוזרים לעזור לעוד אנשים. אז עד הפרק הבא, תודה רבה. הייתי דורן בן דור. יסגב, למה ברח לי השם משפחה?
יצחק.
יצחק, יסגב, יצחק.
כי יסגב זה שם ייחודי.
זה ייחודי, אין, אתה
יסגב. שלא צריך שם משפחה.
לגמרי, חליפות. תודה רבה לך, תודה רבה לכם, חברים. תודה לכולם. נמסתה ונתראה בפרק הבא.